יום רביעי 7:23, בוקר טוב וערב ערב שבת שלום, מיכי יוספי.
בוקר טוב ומבורך ידידיה. עלה בליבי לשאול אותך מה אתה עושה באותם שניות שהמנגינה מתנגנת כהכנה להתוועדותנו.
אני אתן לך שתי אפשרויות, בסדר? מבחן אמריקאי ותנסה לנחש אתה.
אוקיי.
אפשרות ראשונה, פשוט רוקד עם הניגון. פשוט רוקד, עומד פה ורוקד בשמחה על הבוקר. אפשרות שנייה, מנסה לחשב כמה זמן יש לי עד הפסקת הפרסומות הבאה, כדי להספיק גם את השיר, ואחר כך עוד כמה קטעים. אז תבחר אתה מה נראה לך שאני עושה.
יש אותך, בוא נסגור על אילו ואילו דברי אלוקים חיים. האור המקיף זה הריקוד והשמחה. עכשיו, בשניות שהמתנתי לשיחתנו ושמעתי את הניגון, זה נשמע לי כחדש לגמרי, כמשמח. אמרתי, וואו, איזה ניגון יפה הוא בחר.
איזה יופי. על
התוועדתנו.
נפלא. רגע, ולמי שמצטרף אלינו זה, אתה צריך להגיד שהניגון הזה מלווה שנים את ההתוועדות הזאת. אבל כן, אתה מתייחס אליו כחדש הבוקר.
יש הזמנה, חלק כן, אנחנו אומרים דברי תורה, היו כחדשים בכל יום. זאת אומרת, יש איזו בחירה לראות את הדברים, אוהדים את הדברים, במבט רענן וצלול. רוצה לפתור איתך בדיבור על בר יוחאי, עצי שיטים עומדים. אמנם זה לא לגמרי על בר יוחאי, זה לא לגמרי על עצי שיטים, אלא כיוון שמוזכר בפרשה עצי שיטים, רוצה לומר לך משהו על העצים שהיו בראשית הבריאה. אתה יודע שלא רק האדם חטא בראשית הבריאה את הסיפור עם חטא עץ הדעת, אלא גם האדמה. הקדוש ברוך הוא אמר לאדמה שתוציא עץ, עץ פרי של העץ עצמו, יהיה טעם של פירות, אם תחתוך סליחה מהגזע, מהנופים, זה יהיה טעים וערב כמו הפרי. והאדמה לא הקשיבה, כמובן זה הכל סמלים למימדים רוחניים, אבל בואו נהיה בסיפור עצמה, האדמה לא צייתה וחטאה, והיא הוציאה עץ של העץ, יש טעם של עץ. רק לפירות יש את הטעם הטעים, הנעים, הערב. מה זה אומר בשפת הסמלים? אומר כשהעץ עצמו, מה זה של העץ יש טעם של פירות? העץ זה מסמל את החיים. יש בן אדם שהוא שמח מעצם חייו. בעצם זה שהוא חי, הוא כל כך מודה, כל כך שמח, כל כך מתרגש ממתנת החיים. ויש בני אדם, שזה הרבה יותר נפוץ, וזה רובנו, שהשמחה שלנו היא כשיש פירות, שמשהו מסתדר, משהו שלא היה, עכשיו יש אותו, בן אדם היה חולה, נהיה בריא, לא הייתה לו פרנסה, יש לו פרנסה. משהו שהיה חסר ונמצא, זה נקרא ליהנות מהפירות. אז היום אנחנו נמצאים בתקופת חיים ש... העץ עצמו אין לו טעם של פרי, כי נכון, רוב בני אדם לא נהנים לעצם חוויית החיים. אבל, ונהנים מהפירות, אבל לדעת שיש אידיאל, והקדוש ברוך הוא רוצה שיום אחד נחזור למקום הזה. לא להיות בלחץ שאנחנו עוד לא במדרגה הזאת, אלא לנסות להתקרב אליה במה שאפשר. זו נקודה אחת שלדבר על עצים, אמנם זה היה דיבור נחמד, בפרשת בראשית, לסיפור הבריאה, ואת הרעיון הזה שמעתי רק בימים האחרונים בשם רמוי של שפירה, זכר צדיק לברכה, אמרתי איך נדבר, והוא כל כך מצא חן בעיניי, אמרתי איך אני אדבר איתך, אז הנה יש לנו עת בפרשה, עצי שיטים עומדים.
יפה.
זה הלחיים הראשון שלנו.
לחיים.
לפני שנגיע ללחיים השני והשלישי, רוצה לספר לך משהו על הרבי מלובביץ'. איזה נקשר זה, בתפשין למתחת בשמחת תורה, במהלך ההקפות הרבי קיבל את כיף לב, והוא לקחו אותו לחדרו, ששם בבניין של 770, ושהגיע הרופא לראות אותו, קראו לו דוקטור גלזמן, אז הוא אמר לרבי שנראה לו שכדאי שהוא יתפנה לבית הרפואה. הרבי אמר לו, באופן עקרוני אתה צודק, אבל במקרה הספציפי שלי אתה לא יודע את כל הנתונים, ובמייל אתה לא יכול להחליט. דוקטור גלזמן מספר, ניסיתי לשכנע את הרבי, והרבי אמר לו שבכל זאת הוא מעדיף להישאר בחדרו, מה הרפואה תבוא מכאן. די כאן להזכיר שאצל חסידים התייחסו לחדר של הרבי כמין תחינת קודש קודשים, במובן שמאמרי החסידות שנהגו שם, והברכות והישועה לרבבות אלפי ישראל, והלימוד תורה, והאיגרות קודש לכל העולם. ובכל אופן, אני ממשיך עדיין עם התיאור של דוקטור גלזמן, אני מספר בלילה של מוצאי שמחת תורה, הרגיע עבר הלילה, בבוקר ראיתי שהמצב נהיה גרוע, ניגשתי לרבנית שהייתה עדה לדו שיח שניהלתי עם הרבי קודם לכן, אמרתי שאין שום ברירה, והרבי חייב ללכת לבית הרפואה. הוא גם הציע הרופא שהוא יצא לרבי זריקת הרדמה, וכשהוא ישם, אז הוא יזמין אמבולנס ויקח אותו לבית הרפואה. כמו בניגוד לרצונו, אבל הוא בעצם מבקש את אישור של הרבנים. ופה מגיעה הנקודה שבגללה מזכיר את זה היום בהתוועדותינו. אז הרבנית אומר לו, תן לי כמה דקות לחשוב על זה. היא הלכה לפינת החדר והתבוננה בינה לבין עצמה. לעבור זמן קצר חזרה ואמרה, ראה, היא הרבנית אומרת לדוקטור גלזמן, אני מאוד מעריכה את מה שאתה עושה למען בעלי. אין לי מילים להודות לך. אבל כפי שאתה אמרת לרופא קודם, שהרבי איננו אדם רגיל, אם הרבי עומד על דעתו שלא ללכת, בוודאי סיבה. ואז היא מוסיפה, תשמע, אמרה לי הרבנית, כל השנים, בכנות, לא זכור לי אפילו פעם אחת שהלכתי נגד רצונו של בעלי. אז עכשיו במצב כל כך חמור, אתה מצפה שאני אעשה משהו נגד רצונו של הרבי, אני לא יכולה. אם הרבי אומר שהוא רוצה להישאר כאן ולא ללכת לבית הרפואה, אני לא יכולה לתת לך רשות לתת לו זריקת הרדמה ולקחת אותו לבית הרפואה. עד כאן, ובאמת הרבי נשאר שם והביא לו שם את הציוד הרפואי, ואחרי זה הוא החלים מאותו אירוע. עכשיו שתדע, דברים שאני מביא להתוועדותינו, שלא תחשוב שעל כל דבר יש לי מיד את המסר ו... הקישור לנושא השיחה הקודם. לפעמים אני נתקל בסיפור שהוא ממש פוגש את ליבי, משהו במילים, משהו בכנות הזו. אני אומר, זה דבר שראוי להביא לשיחתנו. ואז עולה השאלה, אבל איך זה יהיה קשור לשאר הדברים? אז אנחנו, אני בונה על עשיית התשמעה של המפגש המשותף. מה אתה אומר בינתיים על סיפור זה?
קודם כל, בשביל זה יש את הלחיים לחיים. וזה כאילו כמו אנטר או שלוש כוכביות.
יפה מאוד. זה כבר מזכיר לנו, סיפורים כאילו נועדו להרבות חיים, לחיים לחיים. שהדיבור הכמס, אם אתה רוצה להוסיף משהו רק תאותת לי, אבל לחיים זה גם מספיק.
כן, כן, לא, זה...
עכשיו, בהקשר הזה, מאיפה התעוררתי לדבר על זה? חשבתי שהרבי וחסידים התייחסו לחדר כקודש הקודשים. ובעצם, בפרשת השבוע אנחנו... התורה אומרת לנו להקים את ה... לבנות את הארון, והוא היה אמור להיות העניין המרכזי שהיה בקודש הקודשים. וכאן יש דבר מעניין לגבי קודש הקודשים, שאומר הרמב״ם לגבי הארון. הארון בעצם זה הדבר הכי חשוב שהיה בבית המקדש. ולקראת חורבן בית ראשון, יאושיהו המלך ציווה שיגנזו את הארון, אמר ללוויים, שיתנו את הארון בבית אשר בנה שלמה, ואומר על זה הרמב״ם, שיש מחילה בתוך קודש הקודשים, שנקראת מטמוניות עמקות הכלכלות, ששלמה המלך בנה את זה ברוח הקודש, לימי חירום, שבהם בית המקדש, הוא ידע שעתיד להיחרב, הוא הכין לזה מקום, במה שנקרא סליק נסתר, מתחת ל... לקודש הקודשים. והרבי מבאר בשיחה על פרשת השבוע, אומר, תדע לך שזה לא סליק במובן של מקום מאותר. זה מה שלארון היו שתי מקומות רשמיים, אחד לעיתות שלום במקום גלוי ונראה לעין, ואחד לזמני סכנה ומצוקה שהכניס אותו במתמותניות עמוקות והכלכלות. אגב, במאמר מוסגר, שמעתי פעם לימוד זכות על שלמה המלך, על זה שהוא התחתן עם בת פרו. כי למצרים הקדמונים היה את הידע המושלם לבנות חללים מסתרים בלתי ניתנים לפריצה, כמו עד היום בפירמידות, יש עוד, אומרים שיש עוד פירמידות שהחוקרים והארכיאולוגים לא הצליחו לפרוץ ולהגיע לאוצרותם. אז החתונה עם בת פרו, אגב, זה לא משהו מבוסס, זה יותר כמו רעיון ברוח היצירתיות. אז אמר מי שאמר שיתכן הוא ניסה ליבת פרו בשביל לקבל את הידע הזה, שיבנו לו בתחת קודש הקודשים את החלל המסתר, שיהיה מוגן בצורה כזו ששום דבר לעולם לא יכול לפרוץ את זה. עכשיו, מה המשמעות של הדברים הללו, של הרעיון הזה? עוד דבר אומר במאמר מוסגר, שאת הרעיון הזה של הרבי, שיש שתי מקומות, לארון בקודש הקודשים, אחד על פי הרמב״ם, אחד לעיתות שלום, אחד לעיתות מצוקה. בדרך כלל אני נפגש עם זה וגם מלמד את זה ומזכיר את זה וקורא את זה מחדש בתשעת הימים, בזמנים שאנחנו מעוררים על ללמוד ולהתגעגע לבית הבחירה. אבל הפעם זה לדבר על זה בהקשר של פרשת השבוע, פרשת תרומה שמדברת על הארון, שהוא הדבר הכי עיקרי שיש במשכן ובית המקדש. על מה המשמעות של כל זה? שלפחות לפי הרבי וחלק מדעות הקדמונים, יש כאלו שאומרים שהארון גלה לבבל, לפי זה, לפי הדברים שהזכרנו עכשיו, לפי הרמב״ם ולפי הפרשנות של הרבי, הארון היה בכל תקופת בית שני, הוא עדיין היה נמצא, אבל לא זמין, אי אפשר היה לראות אותו, אבל הוא היה במקום תקני ששלמה המלך הכינו, זה לא היה איתור, זה לא היה סליק. לפי הדברים הללו, אהרון עדיין נמצא במקומו בקודש הקודשים, והרבית אנחנו מקווים שיגיע הרגע המתאים, והוא יתגלה ויעמוד על מכונו. ואיפה אנחנו לוקחים את זה אל הנפש? זאת אומרת שגם שנראה שלפעמים מבחוץ דברים נחרבו, ודברים אינם, ודברים לא נמצאים, בעצם אנחנו מזכרים ש... הארון נמצא בנקודה הכי פנימית, הארון עם עשרת הדיברות, רק אין לנו גישה לשם. זה מעניין שאנחנו מתוועדים היום על המטמוניות עמוקות והכלכלות, שזה לעומת זה, כל המנהרות והמטמוניות עמוקות והכלכלות של הצד האחר שנמצאים בעזה, מול המטמוניות עמוקות והכלכלות שבנה שלמה המלך להגן על נקודת היהדות הכי פנימית. אז עד כאן לבוקר זה שהתחלנו לדבר על טעם העץ, שיהיה כטעם הפרי, שזה ליהנות מעצם החיים עצמם. אחרי זה הזכרנו את הרבנית שאמרה שמעולם לא עברה על רצונו של הרבי, זה היה בהקשר שהוא מבקש להישאר בחדרו, שזה בחינת קודש הקודשים שמשם תבוא רפואה, והמשכנו לדבר על הארון שעדיין נמצא בקודש הקודשים, רק לא במקום שהוא היה אמור להיות בו בעיתות שלום, כי אם בסליק שבנה שלמה המלך ברוח הקודש, בעת שהוא ידע שהבית צפו להיחרב, אבל הנקודה הפנימית, השנקרא הנקודה היהודית, נשארת במקומה הצפון והגנוז, שיד זדים לא יכולה לגעת בו, גם כשהצליחו לגעת בכל המסביב. וגם להזכיר לעצמנו שהנקודה הפנימית קיימת אצל כל אחד מאיתנו, ראוי שמישהו יזכיר לנו שהיא קיימת, וגם אם אין לנו גישה אליה, לתת אמון בקיומה, להודות על קיומה, ולסמוך בקיומה. לחיים לחיים.
לחיים לחיים, תודה על שלושת ההתוועדויות הבוקר, והאמת שהייתי, אתה יודע, אם לא היה לי פה שיר מוכן שאני ממש רוצה שתשמע, הייתי משמיע לך את ניגון הפתיחה, שתהנה ממנו כחדש, כפי שהתחלת, אבל אני רוצה להשמיע לך את באמת ביצוע מאוד מיוחד, מאוד מרגש, של יונתן ניצן, מוזיקאי, חוזר בתשובה מקהילת הרב אוירבך בתל אביב, ששר ביחד עם מורו ורבו, ביחד עם הרב מרדכי אוירבך, בנו של רב שלמה זלמן אוירבך, את השיר שומר ישראל, שר ומתפלל, שומר ישראל, שמור
רגע,
שבט ישראל.
אז רגע, לפני שאנחנו, לפני שנשמע את הניגון, ואני אהיה בהודעה גדולה עליו, למי שרוצה לשמוע לבד את ניגון הפתיחה להתוועדות, איך הוא נקרא ברשת, אם רוצים למצוא אותו?
אני חושב שהוא נקרא ניגון שמחה, זה מעניין, טוב, נתוועד על זה שבוע הבא, אבל בגדול
טוב,
זה...
טוב, אתה מקסור גם תחפש בזמנך החופשי ותספר עליו.
תזכיר לי בעזרת השם טוב. בתחילת ההתוועדות של שבוע הבא לדבר על הניגון הזה. תודה רבה, טוב. להתראות.
לחיים, לחיים.
ניצן, ביחד עם מורו ורבו, הרב מרדכי אוירבך, מתפללים, שומר ישראל.